טוב, פרק י"ד. כן, אנחנו פסקה למד ה. השאיפות, השכליות הבהירות ומרומות האדם הלכו גם מעשה המצומצם. בשעה שהן מבוססות יפה, הן מזרזות אותו בתיקון המעשה של הבא וישרות לפניו בדרך החיים. אמנם פועלות הן גם כן סיכול דרך תשובה על העבר, שהן קלקולי המעשה חוסמים את אורח חייו. כשהוא מכיר בבירות עד כמה אור הדעת מכינה ומייסדת את התשובה, עוקר את כל שורשי הרע מסודם העיקרי ומחזירם לטובה, וזדונות מתהפכים לזכויות. בואו נראה. השאיפות השכליות הבהירות, כלומר, שאיפות שכליות, הכוונה היא כך, כשאדם יש לו התבררות בשכל ביחס לאמת, והשכל גם משפיע על הרצון של האדם, אז לזה אנחנו קוראים שאיפות שכליות. כלומר, יש לו תשוקה, יש לו רצון אל האמת המתבהרת בשכל. אז אותן שאיפות שכליות מרוממות את האדם מעל חוג המעשה המצומצם. כן, כלומר, זה מרומם את האדם, והאדם לא רק שייך למטרות מעשיות, אלא יש לו עולם שלם של ברורים שכליים, של מחשבות, של הרגשות, של רצונות, של דמיונות. הוא לא מצוי רק בעולם המעשי, כן? יש לו עושר פנימי. כן? עולם פנימי עשיר. אז אומר הרב, בשעה שהן מבוססות יפה, כלומר אותן שאיפות שכליות, הן מזרזות אותו בתיקון המעשה של להבא, ומיישרות לפניו את דרך החיים. כן, זאת אומרת, כשהשאיפות השכליות מבוססות, מבוססות זאת אומרת, הן לא נמצאות רק כמחשבות באלמה, כתיאוריות של השכל, אלא גם, כמו שאמרנו, הן מחלחלות פנימה, משפיעות על הרצון, אז זה גם יביא לידי ביטוי מעשי. אמנם, פועלות הן גם כן סיכול דרך תשובה לעבר. כלומר, זה לא רק כלפי העתיד שהוא חי עכשיו מתוך הבירור הזה, מתוך האמת הזו, אלא גם העבר שלו. שאין קלקולי המעשה חוסמים את אור החייו, כדי שהוא מכיר בבהירות עד כמה אור הדעת, המכינה ומייסדת התשובה, עוקר את כל שורשי הרע מסודם העיקרי ומחזרם לטובה, וזדונות מתהפכים לזכויות. כן, הוא מכיר בבהירות עד כמה אור הדעת, כן, אור הדעת זה המסקנות של השכל, הבירורים השכליים, שהיא מכינה ומייסדת את התשובה, זה עוקר את כל שורשי הרע. זה בעצם תשובה מאהבה, תשובה שכלית, שזדונות מתהפכים לזכויות. למה זה עוקר כל שורשי הרע? כי בעצם, כשאנחנו מסתכלים על המציאות של האדם, אנחנו רואים שהחיים שלנו הם מבוססים על כל מיני תובנות שקיימות אצלנו, בדעת. יכול להיות שאנחנו לא עמלנו לבסס אותם. הרבה פעמים מה שנמצא בדעת זה משהו מאוד בוסרי, שיש הרבה השפעה לדמיון עליו. ואז אדם בוחר לעצמו כל מיני מטרות נמוכות, ובהתלהבות גדולה הוא הולך ומוציא אותם לפועל, כשזה לא מקדם לשום מקום. מה זה מקדם? נו, מה המטרה? עכשיו אתה עובד, יש לך משכורת גבוהה, מה אתה עושה עם זה? לאן אתה מתקדם עם הדבר הזה? יש לך עכשיו שפע חומרי, מה התכלית של זה? מה, שכל הזמן תבוא ותענה את הגוף שלך? זה איזושהי מטרה, כן? זה ההתלהבות, עכשיו אתה רוצה להשיג עוד כסף ועוד כסף ועוד כסף, בשביל מה כל זה? עכשיו יש לו פילוסופיה לאותו אדם, אבל איזה פילוסופיה זו? זו פילוסופיה שהיא תולדה של דמיונות ושל נטיות חומריות. אז יש מחשבות כאלו, אבל הן מחשבות מאוד נמוכות, לכן צריך לרומם את הדעת. ברגע שאדם מרומם את הדעת ומכיר את האמת, אז בעצם יסוד החיים שלו, הוא מתוך קשר לדבר אמיתי, לטוב אמיתי. ומתוך זה אחר כך גם כן משתלשלים הרצונות והמעשים וכו'. שהם פועל יוצא של הטוב האמיתי שמדבר בדעת. לכן בתפילה שלנו, אנחנו מה מתחילים? אתה חונן לאדם דעת. זה משם מתחילים. הבירור של הדעת. אחר כך השיבנו אבינו תורתך. אי אפשר בלי הבירור של הדעת לעשות תשובה אמיתית. כן? אז זה נקודה אחת, נקודה נוספת. רק על ידי הבירור הזה יש לנו אפשרות להבין איך הרע, איך הרע שקיים, כולל הרע שאנחנו עשינו, איך הרע הזה הוא יכול להשתייך אל טוב. כן, ובעומק העומקים של זה, זה שביסודו טוב. הרע הזה ביסודו טוב. כי כל מה שעושה השם לטובה. עכשיו, כמובן, זה לא אומר שאנחנו נעשה רע ואז נחפש איזה טוב יש ברע שעשינו. כיוון שהחשבון הפשוט והישר, שאלוקים ברא אותנו ישרים, זה שנחיים מתוך מושגי הטוב והרע, הפשוטים, ונעשה טוב ונסור מן הרע. אבל יש עוד חשבון, פנימי יותר, שהוא חשבון אלוקי, שיש אפשרות להשתייך אל החשבון הזה רק מתוך הדעת הזו. ולכן רק הדעת הזו, זה התשובה השכלית, יכולה להפוך את הזדונות לזכויות. הלאה, אני אומר פסקה למדבר. כשאדם רוצה להיות דווקא צדיק גמור, קשה לו להיות בעל תשובה. על כן ראוי לאדם שתמיד ישים מליבו את השאיפה להיות בעל תשובה, שקוע ברעיון התשובה ושואף להתגשמותה המעשית, ואז תוכל תשובתו להרים אותו למעלה, מידת צדיקים גמורים למעלה מזה, ולמעלה מזה. אומר הרב, כשאדם רוצה להיות דווקא צדיק גמור, קשה לו להיות בעל תשובה. למה קשה להיות בעל תשובה? בגלל ש... הוא רחוק מהמדרגה של צדיק גמור, וכל זמן שהוא מציב לנגד עיניו את המטרה, ורואה את הפער בינו לבין אותה המטרה, כן, אז יש פה משהו שמדכא אותו, מעציב אותו, והדיכוי הזה רק גורם לו לנפול. הוא לא מצליח להעלות את עצמו, כי הציור שלו של איזשהו משהו מושלם, רחוק מאוד מהמציאות. אז מה האופן שבו אנחנו צריכים לרצות להתפתח? כי מצד שני, אז מה נעשה? אז לא נציב מטרות, לא היה לנו שאיפות גדולות, לא היה לנו ציורים של משהו שהוא מעלינו, אז איך להתקדם? נכון, כל אדם מסתכל על עצמו ואומר לעצמו, אם אני רוצה עכשיו לעשות משהו משמעותי, אז אני צריך לתאר לעצמי מה אני שואף. וזה צריך להיות מעל איפה שאני נמצא עכשיו. איך בנוי ספר עם סלט ישרים? הוא מציב לך מטרה, אומר, תשמע, אם אתה עדיין אפילו לא זהיר, בוא, תבין מה זה זהירות. זה עכשיו מעליך הזהירות. תלמד מה זה. תחשוב איך אתה מגיע לזה, תחשוב מה יכולות להיות התקלות שלך במהלך הדרך. אבל אתה תמיד מציב מטרה שהיא מעליך. אז איך אפשר? בלי להציב מטרות שמעלינו. אומר הרב זה מצוין. תציב מטרה מעליך, אבל אל תראה את המושלם. תראה כרגע את השלב הבא. זה הכוונה, ראוי לאדם תמיד שישים אלי בולד שאפשר להיות בעל תשובה. כן, בעל תשובה, הכוונה, אני אדם שרוצה כל הזמן ללכת מחי לחי, להתקדם. אני עכשיו נמצא במדרגה אחת, אני רוצה את המדרגה הבאה, לא קופץ המדרגה העשירית. המדרגה השנייה, מהשנייה לשלישית, וככה שלב אחרי שלב. זה נקרא להיות שקוע ברעיון התשובה, ושואף להתגשמותה המעשית, ואז... תוכל תשובתו להרים אותו למעלה, כן, לרומם את האישיות שלו, עד מידת צדיקים גמורים. כן, לאותו דבר, שאם רק אותו הוא היה שם לנגד עיניו, הוא היה מזמן נופל ומתייאש, ולא מצליח להתקדם אפילו צעד אחד, זה בסוף יגיע, אבל צריך להתקדם שלב אחרי שלב. ולמעלה מזה, למה למעלה מזה? חז"ל אמרו שבעלי תשובה הם יותר מצדיקים גמורים. כן? הוא בעל תשובה שנעשה צדיק גמור. אז יש לו גם את מעלת בעלי תשובה. כן, גם את אלה שיודעים לאסוף את הטוב שברא, שהוא יותר גדול מהטוב שבטוב, במהלך ההתפתחות שלהם. כן, יש משהו יותר פנימי ויותר אידיאלי בטוב שברא, מאשר בטוב שבטוב. וזה מעלת בעל תשובה שנעשה צדיק גמור, שהוא יותר מאשר צדיק גמור, רגיל. שלא היה בכל התהליך של איסוף הטוב מן הרע. טוב, עד כאן.